האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קרבית מאותה אמונה הגדולה. השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים, מסך הריון ומפואר. בסדר והתאמה בזהות המון היצורים ועולם כולם. מה השאלה? השאלה היא כזאת. יש לנו ציווי, מצווה ראשונה שמופיעה במשנה תורה, זה מצוות אמונה. עכשיו, הרב מסביר פה שהמשפחה בנויה על אמונה, על אמון. עכשיו אני רוצה להסביר למה. נתחיל מהצד השני. התרבות היום, רב מסביר שהיא תרבות של שנאה וכפירה. מה זאת אומרת תרבות של שנאה וכפירה? אדם שלא די לו בחיים הפרטיים שלו, הוא אוהב, מתחתן, מתחבר עם עוד אדם, וככה נוצרת משפחה, חתונה ואז של ילדים. עכשיו, אדם מסור על הילדים שלו, הוא לא מרגיש שהוא מפסיד מההתמסרות הזאת. אדם מתמסר על הילדים שלו, הוא לא מרגיש מפסיד, הוא מרגיש שהוא מרוויח. הוא מרגיש, למה הוא מרגיש שהוא מרוויח? כי החיים שלו מתרחבים, החיים שלו כאדם פרטי הם היו חיים מצומצמים, והחיים אחרי החתונה החיים רחבים יותר, משלדים החיים עוד יותר רחבים. המעגל המשפחתי יכול להתרחב לאדם אלא הלאומיות, נכון? אנשים שולחים את הילדים שלהם לצבא בגאווה. מה הגאווה? ילד יכול לבוא בצבא, הצבא זה מסוכן, אבל ההורים מרגישים שההליכה לצבא, ההליכה גם עם הדבר הזה שהוא מסכן את החיים של האדם, היא פותחת את הילד למרחב עוד יותר גדול של חיים. כמו שהאדם הפרטי, ההליכה שלו אל המשפחה מרחיבה את החיים שלו, ככה ההליכה של המשפחה אל הלאומיות היא מרחיבה עוד יותר. היא לא ויתור, הקרבה של המסירות נפש בצבא היא לא ויתור, אלא היא עוד יותר רחבה. האם יכול להיות מציאות יותר רחבה של מסירות נפש? מה אתם אומרים? אדם פרטי הופך למשפחתי, המשפחה הופכת לעם. יכול להיות מציאות יותר רחבה של מסירות נפש? יש מסגרת יותר רחבה של חיים מאשר האלימות. ואם הכוונה מסירות נפש? מסירות נפש זה אומר שיש עומד, יש לי רעיון, יש לי איזו מחשבה שאנשים מתאספים סביבה, שהיא גורמת לאנשים להתאסף, להתאחד, להתגבש. שאדם מוכן לוותר על החיים הפרטיים שלו, על צדדים החיים הפרטיים שלו, בשביל המשפחה, בשביל העם, בשביל המציאות הרחבה יותר. זה גם סירות נפש. אני פועל בשביל מסגרת רחבה יותר, ואני לא מרגיש שאני מפסיד, אני מרגיש שהרווחתי, אני מרגיש שאני מתרחב. אותו דבר מרגיש אדם שעובר מהמשפחה אל הלאומיות, החייל שהולך לצבא, למסור את הנפש, הוא לא מרגיש שהוא מפסיד, הוא מרגיש שהוא מרוויח, שהוא נפתח עם מציאות חיים יותר גדולה, יותר רחבה. מה מסגרת חיים הבאה?
תורה
זה של העם.
חלק
מהעם. תורה זה של העם. זאת אומרת, אשר קידשנו מצוות אבי ציוונו, נכון? מצוות העם מצווה במצוות. מה מצוות חיים יותר רחבה משל העם? האם מסירות נפש של אדם על העם שלו זה קיים רק בעם ישראל? כל צבא בנוי על זה, נכון? כל מדינה בנויה על זה שאדם פרטי מוכן ללכת ולהתמסר בצבא. משפחה זה ודאי לא משהו שקיים רק בעם ישראל. האם יש מציאות שמאחדת מדינות? מכירים דבר כזה? האום. יש מישהו שמוסר את הנפש שלו על האום? לא. זה לא מציאות זה מאחדת מדינות. בסדר? מלחמות זה מלחמות בין מדינות. אז זה תועלתי. אני עושה ברית עם מדינה אחרת, להילחם נגד מדינה שלישית, אתה אומר. אבל אני לא מוסר, אבל אני, כל אחד מוסר את הנפש על, על המדינה שלו. בסדר, כי זה בשביל המדינה שלי, אני עושה את זה למדינה שלי. מדינות שזה לא נגע אליהן, זה לא יתרבו במלחמה. אין לנו מציאות חיים יותר רחבה מאשר המציאות הלאומית. אין מציאות של מסירות נפש יותר רחבה מאשר המציאות הלאומית. בעצם המושג נאמנות שיש לאדם כלפי המשפחה שלו, אותו מושג נאמנות הוא מפנה אותו כלפי העם שלו. אותו מושג של נאמנות הוא מפנה אותו כלפי העם שלו. המושג של הנאמנות הזה הוא מושג של הנאמנות לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שהאמון הוא האמון המשפחתי, יש לכם נכון, זה אמור לכם, האמון המשפחתי הוא תולדה, והמשכה קווית, המשכה קווית הכוונה זה המשך ישיר, קו בעברית, אתם יודעים מה זה קו, המכשיר קו? אתם יודעים, במשלב בצפה? איך הם עושים פעם בניינים ישרים? אתה מסתכל על בניין של חמש קומות, איך אתה יודע אם הוא ישר? אם אתה מסתכל מלמעלה, אתה לא יודע אם הוא ישר, זה לא כמו תמונה שאתה אומר, תסתכל אם היא ישרה בערך, אם הבניין עקום הוא ייפול. אז היו קושרים אבן לחוט, והיו מחזיקים את החוט למעלה, ואז, נכון, החוט הוא בדיוק ישר, החוט הוא קו. אז קו זה דבר ישר, בעברית. האמונה המשפחתית הוא תולדה והמשכה קווית, כלומר, זו המשכה ישירה מאותה אמונה הגדולה. איזה אמונה הגדולה? זה כאילו, ברב קוק, יש, הוא מסביר את עצמו. אז יש בעצם משפט בתוך משפט בתוך משפט. אם תסתכלו, בעצם צריך להיות פה סוגרן. האמונה המשפחתית הוא תולדה והמשכה קווית מאותה אמונה הגדולה, השרויה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. ראיתם איפה דילגתי? דילגתי שורה. השרויה בעומק האהבה, שהיא נמצאת בכללות המון היצורים בעולמים כולם. בסדר, ומה אני רוצה שסוגריים? טוב, נסביר את הסוגריים. אבל אם אני רוצה לפגוש את ההתמסרות, את המסירות נפש, על כל היצורים כולם, שזה יותר רחב מהלאומיות, יותר רחב מהלאומיות, איפה אני פוגש את זה? אצלי. אצלי. בעצם יש שני מעגלים יותר רחבים מהלאומיות. המעגל האנושי, כלל אנושי, והמעגל הכלל עולמי, כל המציאות. איך אני מתמסר על המעגל האנושי? אני מתמסר על העם שלי. איך אני מתמסר על המעגל הכלל מציאותי? אני מתמסר על העם שלי. בסדר? זה מה שכתוב. עכשיו תחשבו רגע, זה לא... אם רוצים להבין מה שכתוב, תמיד צריך לחשוב מה ההפך, בסדר? מה רוצה לשלול. פה זה לא נכון מה שכתוב. למה? אם אתם מכירים אנשים שנלחמים בעד כל העולם, לא אנושות, בעד כל כדור הארץ, שמעתם על אנשים כאלה שנאבקים בשביל כדור הארץ, לא שמעתם אף פעם? מה? מי זה האנשים?
גרטה.
מה זה?
האנשים
חטא. גרטה, כמו שאמרתי, אמרת, כן. אקולוגיה, נכון, האקולוגים, הירוקים, מה שנקרא, נלחמים בשביל כל כדור הארץ, נכון? אז הם במדרגה עוד יותר גבוהה, נכון, מאשר אנחנו. אנחנו מתמסרים על המשפחה שלנו, על העם שלנו. נכון, האקולוגים האלה, הם אכפת להם. יש תנועת צער בעלי חיים, שמעתם על זה? שהם דואגים לבעלי חיים, שלא ירגו סתם בעלי חיים, נכון? זה עוד יותר מאשר האדם, נכון? זה אנשים עוד יותר כלליים ועוד יותר רחבים. אתם מכירים מישהו פה, מכיר כאלה? למה? אז איך זה יכול להיות? מה, הלאומיות היא בעל חשבון המשפחה?
לא, אבל...
מה פתאום? למה זה על חשבון? מה שאמא שלך השקיעה בך כל החיים שלה זה בא על חשבונה? או שהיא מרוויחה מזה, שיש לה משפחה? זה, אתה, ברגע שאני מתמסר, ההתמסרות, הנאמנות או ההתמסרות, מאפשרת לי לחיות חיים יותר רחבים מאשר החיים הפרטיים שלי. כמו הקשבה, זה שאני מקשיב. זה מאפשר לי, נכון? להיפתח למשהו שאני לא ידעתי אותו קודם, אני לא חייתי אותו קודם. בסדר? אז מציאות לאומית היא מרחיבה את המציאות המשפחתית. ולכאורה, האנשים האלה שהם, אתם מכירות אנשים אקולוגיים באופן אישי? מישהו פה מכיר כאלה ירוקים? מה? ימנים, את מכירה? מה, לא כל כך ימנים. למה לא? איך זה יכול להיות? אתם לא מכירות. אין כאלה ימנים. זה לא אנשים שאכפת להם הלאומיות. למה לא? באופן כללי זה הכללה. לא שמעתם על זה שיש אנשים כאלה? יש אתם פעם אנשים כאלה? למה אנשים? אסביר לכם משהו. וזה הנקודה, זה בשביל להסביר פה את הפסקה, האקולוגים לא כזה מעניינים אותי. זה רק בשביל לתפוס, אני רוצה להסביר מה זה אהבה בעצם. האקולוגיה היא לא נובעת מאהבת הסביבה. היא לא נובעת מאהבת הסביבה, היא נובעת משנאת האדם. יש צורות אידיאולוגיות כאלה שהן לא התרחבות של האהבה. הלאומיות היא התרחבות של אהבה, אהבה שאדם אוהב את עצמו, מתרחב לאהבת המשפחה, מתרחב לאהבת הלאומיות. כל זה מתוך אהבת השם. אני אוהב את האלוקי שבקרבי, נכון? אני אומר, מודה אני בבוקר, נכון? שאתה תביא נשמה, מתוך הזה אני אוהב את האלוקי שבאשתי, נכון? יש שכינה ביניהם, יש שכינה בין בעל לאשתו, ויש אני אוהב את השכינה שיש במשפחה שלי, מתוך זה השכינה שיש בעם ישראל. זה הכל, האהבה היא תמיד שאני מזהה שבמעגל הרחב יותר יש עוד יותר השראת שכינה מאשר במעגל הקטן שלי. כשאני מתחתן יש עוד יותר השראת שכינה מאשר כשאני לבד. כשאני מתגייס לצבא יש עוד יותר השראת שכינה מאשר כשאני חי את החיים הפרטיים שלי. ויש צורה אידיאולוגית כזאת שהיא לא באה להרחיב את מעגלי החיים, היא באה לפורר את מעגלי החיים. יש צורה אידיאולוגית כזאת שהיא לא באה להגדיל את האהבה, אלא היא באה להילחם נגד האהבה.
זה מתוך הרחבת האהבה.
האם אפשר להיות אדם כל כך נעלה שאכפת לו? כן, מכיר את הסיפור על רבי אריה לוין, שהוא תלש על ימי העץ? יש סיפור שרבי אריה לוין והרב הוק הלכו ברחוב, ורבי אריה לוין הוא תלש, תראים, כמו שאדם תוך כדי דיבור הוא תולש כזה. והרב הוק נורא הזדעזע, איך אתה תולש על ימי העץ? הוא לא עוד עזב, הוא באמת הזדעזע, כמו שאתה היית סתם דורכת על מישהו באכזריות, אז ככה הרב הוק הזדעזע. אפשר להיות במדרגה כזאת, אבל זה לא המצב של התנועה האקולוגית היום. זה לא המצב שלנו. יש אידיאולוגיה, זה לא רק אקולוגיה, תכף נראה, זה פשוט אקולוגיה, זה הטרף קל, תכף נראה, זה יותר מסובך. ויש אידיאולוגיה כזאת שהיא כאילו, דאגה, אבל היא בעצם נובעת משנאה. היא נובעת לא, איך אני מזהה את זה? שנייה. כי זה לא נובע מתוך ראייה עוד יותר רחבה של עצמי. כשאני רואה את אשתי, נכון, אדם, אשתו כגופו, נכון? אני ואשתי זה גוף אחד. הילדים שלי זה אני דואג לילדים שלי לפני שאני דואג לעצמי. זה אני. כשאני הולך לצבא, אז אני מוסר את הנפש בשביל כל אדם מישראל, נכון? זה כי זה ממש אני. האקולוגיה היא בנויה על זה שאני שונא בני אדם. לא שאני עוד יותר אכפת לי מכולם, אלא שלא רק שלא אכפת לי, אלא בדיוק להפך. כן.
האקולוגיה היא כאילו המעגל האחרון של האהבה, כאילו שכלל
עולמי, היה יכול להיות. הוא היה יכול להיות, מעגל האחרון. אבל האקולוגים בכלל זה לא אהבה, זה מה שאני רוצה להסביר, זה הפוך, זה בכלל מערך אחר לגמרי. את רוצה להגיד שהם דלגו למעגל האחרון.
כן.
כן, זה בכלל לא, אני רוצה להגיד, זה בכלל לא ככה, הם לא אוהבים בכלל. זה לא נובע מאהבה. תכף כמו דוגמאות. תכף נראה, עוד לא הסברתי למה, זה היה מסובך, תכף נראה. אם אני אקח דוגמאות, אני אעשה אולי לראות את המשותף. קודם כל, תמיד יש אנשים זה סתם אופנה. לא כל בן אדם שהוא צמחוני זה בגלל שיש לו אידיאולוגיה, לפעמים זה סתם... יש קטע כזה שאדם... בסדר, אז זה לא תמיד נובע מתוך האידיאולוגיות. אבל לפעמים זה לא גם הבעיה, תכף אנחנו נסביר יותר את הבעלה עומק, תראו שפעמים... זה קיים גם אצלנו הבעיה, זה לא קשור לדתי וחילוני. בסדר?
לא,
אני מדברת
בגאולה,
אני
חושבת שיש את חזון הצמחונות של
הפול. נכון, זה מה שאני מסביר עכשיו זה חזון הצמחונות. כן.
למה זה לא אומר שאין לא תגידי?
איך אני יודע את שואלת את זה? איך אני יודע? תכף אני אתן לך עוד דוגמאות. תראי, אני מקווה שאתם תצסו את העיקרון, אני רוצה להסביר לכם את העיקרון. תכף אתם תראו לבד. זהו, אז זה עד עכשיו דוגמאות נוחות, עכשיו דוגמאות לא נעימות, בסדר? אני מתנצל. זה עוד נושא נעים. תדעים מי זה מרב מיכאלי, שמעת או מרב מיכאלי?
כן.
מרב מיכאלי, פעם אני שמעתי הרצאה, ביוטיוב, הרצאה שלה, היא מסבירה ככה. היא אומרת שלא יהיה לעולם פתרון לכיבוש, לזה שאנחנו כובשים את הערבים, עד שמדינת ישראל לא תהיה פמיניסטית. עכשיו זה נשמע כאילו מה אתה דוחף את האידיאולוגיה שלך, מה הקשר פמיניזם והכיבוש? כיבוש זה עניין לאומי, פמיניזם, מה זה קשור אחד אחד לשני? כאילו מה, יש פמיניזם גם באוסטרליה, שם משהו כיבוש, כאילו מה אתה, מה דוחף את זה בכל דבר? אבל היא צודקת, והיא מסבירה, היא מסבירה אחר, היא צודקת. זה נכון מה שאומרת. כי היא אומרת ככה, כל עוד אנחנו נראית את עצמנו כשונים מהותית מהערבים, כלומר אנחנו הלאום היהודי, וממילא הערבים הם מעם אחר, אז הם תמיד יהיו בשבילנו אנשים שהם לא, לא חלק מאיתנו. אנחנו לא נאהב אותם אף פעם, שאנחנו אוהבים יהודים. ולכן, האהבה שלנו בעצם לעם שלנו, היא גורמת לנו שהערבים נשארו בחוץ. בסדר? זה האידיאולוגיה שלנו. עכשיו, מרב מיכאלי, היא חושבת, לא נראה לי שהמציאה, לא נראה לי שהמציאה את זה, אבל זה קו חשיבה נכון. היא אומרת ככה, מאיפה נובעת אהבה לאומית? מאיפה נובעת אהבה לאומית? מה? מאיפה נובעת אהבה לאומית? מה הרב קוק אומר? מהאמון המשפחתי, נכון? האהבה הלאומית היא בנויה, הנאמנות למשפחה היא בנויה על הנאמנות המשפחתית, ללאום היא בנויה על הנאמנות המשפחתית. מה גורם לאנשים להיות, לראות את עצמם כיהודים, כשייכים לעם ישראל, כי אוהבים את עם ישראל, כדי מסירות נפש, ועם אלה זה משאיר את העמים האחרים בחוץ. מה, גם אם אתה לא שונא ערבים, אבל אתה לא אוהב אותם כמו שאתה יהודים, מה לעשות? זה עם עם אחר. בכלל אנחנו לא שונאים ערבים, הם פשוט מעם אחר, הם לא עם שלנו. מאיפה זה בנוי? מאהבה המשפחתית. מה צריך לעשות בשביל שיהיה שלום עם הערבים? מה? לבטל את המושג משפחה. בסדר? לבטל את המושג משפחה. עוד פעם, מסבירה ככה. על מה בנויה, למה אנחנו בעצם, נכון, הרי חייל שנלחם בצבא, הוא לא נלחם בשביל המשפחה שלו, אדם שומר בצבא, אדם ששומר, חיילים שומרים פה בחברון, הם לא גרים בחברון, נכון, הם גרים, לא יודע איפה, נכון, הם משרתים פה, אלא מה, הם שומרים על עם ישראל, נכון, כלומר, הם נמצאים פה כי הם אוהבים את עם ישראל. ממילא הערבים הם לא חלק מהאהבה הזאת, נכון, אנחנו אוהבים את עם ישראל, אנחנו לא אוהבים את הערבים כמו שאנחנו אוהבים את עם ישראל, נכון, מה לעשות, הם עם אחר, הם לא עם שלנו. אנחנו נמסור את הנפש של עם ישראל, לא נמסור את הנפש של ערבים. לא נלך להילחם בשביל מדינה אחרת, נכון, זה לא, הם לא עם שלנו. ולכן אנחנו לא עושים הסכם שלום עם הערבים. ככה אומרת מרב מיכאלי, בסדר, בצדק. מה צריך לעשות כדי שעם ישראל ירצה לעשות הסכם שלום עם הערבים? צריך להפסיק לראות את הערבים כשונים מאיתנו. שהם לא היו שונים, שהם יהיו בדיוק כמונו. אבל איך אתה יכול? זה עם אחר, הם לא כמונו. בואו נפרק את העם. בואו נבטל את המושג הזה עם. איך מבטלים את המושג עם? לבטל את המושג עם? אני חושב שאת צודקת, אי אפשר לבטל את המושג עם. אבל מרב מיכאלי רוצה לנסות. אז היא חושבת, אני לא חושב שהיא צודקת שצריך לבטל את המושג עם, ואני לא חושב שאפשר, כמו שאת אומרת. כי זה מושג שהוא אלוקי, זה נכון. אבל אני משתמש במרב מיכאלי כדי להסביר את הפסקה, איך מחזקים את העם, אני רוצה לחזק את העם. אז אומרת מרב מיכאלי, איך נפרק את המושג עם? צריך לפרק את המושג משפחה, כי המושג משפחה, ממנו צומח המושג עם. בגלל שאני אוהב את אשתי ואת ילדיי, אני אוהב בעצם את כל עם ישראל, אני אוהב את ההורים שלי, את סבא שלי, סבא רבא שלי, אני בעצם אוהב את העם שלי, אני אוהב את העבר של העם שלי, את העתיד של העם שלי, אני בעצם אוהב את העם שלי, ואני נאמן לעם שלי. וכדי לפרק את הנאמנות הלאומית הזאת, צריך לבטל את המושג משפחה. את אומרת, אי אפשר. בואו רגע נלך עם מרב מיכאלי, בואו נלך למכת חשיבה שלה, איך מפרק...
אתה הרבה יותר מסתרונות מאשר עקרונות?
לא, אני... מה, אם מבטלים את המושג משפחה?
למה?
רגע, זה לא הסברנו, ואני לא יודע אם נגיע לזה היום. למה בכלל הם שונאים את המושג הלאומי? לא הסברנו את זה. אולי נגיע לזה, זה פחות, וזה אולי תצטרכו לחשוב על זה לבד. בוא נעזוב את זה רגע.
זה לא הפוך, כאילו אם אין שלום בעם, גם שיש שלום בעולם. זה כמו שאומרים
שכשאדם יש שלום עם המשפחה. מצוין, זה קו חשיבה שלכם מצוין, צודקת. השלום האמיתי יבוא, תכף אנחנו נגיע לזה, השלום האמיתי יבוא מתוך השלום בעם. ואני רוצה רגע, רק ברשותכם הולכת עוד קצת עם השיגעון של מרב מיכאלי, בסדר? עוד קצת נלך איתה, רק בשביל להבין את העיקרון, כי את העיקרון היא תופסת נכון. זו תפיסה נכונה. אבל כדי שאתם תראו את זה בעוד דבר, כל זה בשביל שתראו את זה בעוד דבר, לא רק בפמיניזם. פמיניזם זה קל, זה הטרף הקל.
מה הגיש הפמיניזם
עדיין לא אומר? רגע. מה עושים כדי לפרק את המשפחה? מה עושים כדי לפרק? רגע, אז בית המילה הזאת. מה עושים כדי לפרק? תשאירו את הרעיון. מה עושים כדי לפרק את המושג משפחה? על מה המושג משפחה בנוי?
אבא,
על... כן, רגע. בראש, בראש, בנפש, לא ב... לא ב... כן, אבבים, אבאור, וילדים, אבל בנפש אני מגבל. איזה תכונות נפש? איזה תכונת נפש? ההתרחבות שנובע מהחיבור. זה שאני מתחתן, אני תופס את זה שאני מתרחב, כי אני הייתי רק אני, ועכשיו זה אנחנו, אני ואשתי, ואז יש גם את הילדים, נכון? הנכדים, אני, נכון, זה מתרחב, זה לאין סוף, אבל תחשבו כמה ילדים יש, כמה תצעים יש לאדם בעצם, זה כמות שאי אפשר לדמיין אותה בכלל, נכון? כמה אדם, אדם נפטר בגיל 120, אדם יחיה 300 שנה, כמה תצעים יהיו לו, כי זה הרי משהו שהוא עצום מבחינת האהבה. אז התכונה הנפשית היא לראות את החיבור הזה, את האהבה, כדבר שמרחיב אותי, ולא כדבר שמוחק אותי. בסדר? כדי להצליח למחוק את המושג משפחה, צריך לשכנע את האנשים שהאהבה חונקת אותם. נכון? שהאהבה מצמצמת אותם. כי הרי התחושה הטבעית של האדם שהאהבה מרחיבה אותו, לכן הוא מתחתן, מוליד ילדים, נאמן לעם שלו, כי העם זה התרחבות שלי, אני לאומי, אני מסור על עם ישראל. כדי שאדם לא יהיה מסור על העם שלו, ולא יראה הבדל ממילא בין יהודים לערבים, אפשר להגיד לעשות הסכם שלום, צריך שהאדם ירגיש שהמושג אהבה חונק אותו.
או שהיא נתנה גם במקום אחר.
לדוגמה.
שזה לא בכלל
במשפחה.
אולי לא
בתבנית
של משפחה, ואז
אומר לך משפחה. זאת אומרת, אולי אני אקח את מושג אהבה למקום אחר. כן. אני אנסה להסביר בקצרה למה זה לא יעבור. כי אם אני מטפח בנפש את התכונה של האהבה, אז אדם בסוף יחפש להתחבר עם אנשים. הוא יחפש להתחבר עם אנשים, הטבעיות שאדם מתחבר עם אישה, עם הילדים שלו, עם ההורים שלו. המשפחה מתחילה לפני שאתה מתחתן, הרי יש לך הורים, יש לך אחים, יש לך... משם מתחילה הלאומיות, רוב אנשים מתגייסים כשהם מבקים. אבל זה קשורים להורים שלהם, לסבא וסבתא, נכון, לעם ישראל, הם מוסרים את עצמם לעם ישראל. אז אם אתה כל אתה מטפח את התכונה של אהבה בנפש, אתה מוביל בהכרח למצב של מסירות על העם, שהיא לא מאפשרת הסכם שלום.
זה בדיוק הפוך, כי אם אתה מבטל לאהבה, אז למה שאנשים לא עושים שלום?
או, מצוין, נדמה. זאת אומרת, המושג שלום, זה מה שרציתי, המושג שלום שמרב מיכאלי חותרת אליו, הוא לא שלום שבנוי על אהבה. על מה הוא בנוי בעצם? הוא בנוי על תן לי לחיות. אני אתן לך לחיות, ואתה תיתן לי לחיות. אתה תמשיך לעשות את מה שאתה עושה שאני שונא אותו וזה מגעיל אותי, ואני אמשיך לעשות מה שאני עושה שזה מגעיל אותך גם. כל אחד ייתן לשני לחיות בתוך הפינה שלי. כי המושג שלום זה בכלל לא שלום. זה שנאה בעצם. המושג שלום הוא בעצם בנוי על שנאה נוראית. בסדר? המושג, הפירוק של המושג, הפירוק של האהבה, הפירוק של המושג האהבה, זה שבסוף זה מתגלגל לזה שמחנכים אנשים לא להתחתן, או שמחנכים אנשים שבגידות זה דבר שהוא נורמלי, זה האנשים הנורמליים האלה שבוגדים בבני זוג שלהם, או ש... מישהו עכשיו... או שהמושג להט"בים, המושג בעצם של המשפחות של אחד מיני, בונו לאותו הדבר, בונו לאותו עיקרון, כי במושג להט"בי אין סבא וסבתא, נכון? ואין ילדים, ואין אחדים. אין את המושג המשפחה שההתחברות, לא באג'נדה, לא בבעיה הנפשית, אני מדבר על האג'נדה. אין המושג הזה של ההתחברות, הוא לא יוצר התרחבות. כמו המושג שלום של מרב מיכאלי, שהוא בעצם לא שלום, הוא בעצם שנאה. גם המושג משפחה, המשפחה החדשה, המשפחות האלטרנטיביות, המשפחה החד-מינית, היא בעצם משפחה שהיא לא בנויה על אהבה. היא בנויה על פירוק, להצליח לפרק את עוד פעם, לפרק את ההתמסרות שיש לאנשים אחד לשני, לפרק את ההתמסרות, וממילא לא תהיה התמסרות לאומית, ולא יהיו מלחמות. בסדר?
יש לי אדם שאומר,
כי נסביר לכם, אני רואה איזה מטריד אתכם השאלה הזאת. נסביר לכם. למה... זאת אומרת, למה מראש לפרק את הלאומיות? למה לפרק? למה לפרק את האהבה? השאלה היא כזאת. וזו שאלה לא פשוטה. למה יש מלחמה? למה יש מלחמות? יש שנאה. אבל מלחמות הן תמיד בין מדינות. נכון? אז אם לא יהיו מדינות, אם לא יהיו מדינות מלאות עוצמה ומלאות בעצם, אני אגיד את זה אחרת. התכונה הנפשית שמאפשרת את המלחמה זה מסירות נפש. נכון? בלי שאנשים יתמסרו, אז אין צבא. צבא בנוי על זה שכל החייל מוכן לבוא לסכן את עצמו במלחמה. אם נפרק את המסירות נפש, לא יהיו מלחמות. אז אדם משכיל, כמו שאת אומרת, אומר לעצמו, אם אני רוצה של... מלחמה זה דבר נורא. אם אני רוצה שלא יהיו מלחמות יותר, צריך שלא תהיה מסירות נפש יותר. ומי שעושה את כל החשבון מבין שכדי שלא תהיה מסירות נפש, צריך שלא תהיה אהבה. כי מסירות נפש זה ההתגלות של האהבה, בצורה, בעוצמה גדולה. כדי לבטל את המלחמות, כדי שיפסיק להיות הנוראות הזאת של המלחמה, צריך לבטל את האהבה. ומה אתם אומרות? אמרתם כבר כמה פעמים, זה לא משתלם. זה לא משתלם, כי בסוף מה? אתה מבטר על האהבה, הרסת את העולם, לא נשאר כלום.
זה
גם לא אפשרי, זה גם נכון. יש היגיון, בטח שיש היגיון. זה לא אמרתי, יש היגיון. לכן הדוגמה עם הרב מיכאל היא טובה. כי אם תחשבי עליה עד הסוף, אתה אומר בעצם, אתה לא רוצה שיהיו מלחמות, מצוין, מה אתה רוצה בעצם שיהיה? שיהיה שלום, אבל מה זה שלום? מה זה שלום בעולם שאין בו אהבה? שלום בעולם שאין בו אהבה, זה כל אחד יחיה בבועה שלו, ולא יפריע לשני, להפריד את כולם. כמו ילדים בגן שרבים, אתה אומר, אני אפריד אתכם, אני אשים אותך בפינה הזאת ואותך בפינה הזאת. בואו נפריד את כולם בעולם. שכל אחד יהיה בפינה שלו, לא יהיו מריבות. וגם אין עולם. נכון? המושג עולם, על מה הוא בנוי? על זה שאני מסוגל לזהות שכל הפרטים של העולם הם, נכון, הם מתגבשים לכדי עולם. עולם אחד שלם. תכף דוגמה, בסדר, מהמדע עכשיו, דוגמה מתחום אחר לגמרי. איך ראיתם את הסרטונים האלה שאדם הגיע לירח? האמריקאים שהולכים שם על הירח, שם בסיל באוטו, נכון? אז יש להם חליפה כזאת, נכון? הייתם שהולכים לזאת חליפה. זאת אומרת, הם ידעו מה היו התנאים מחוץ לחללית. תחשבו על זה גם. ירח זה לא פה, זה מקום אחר. יש שם תנאים אחרים לגמרי. הם ידעו מראש לחשב מה יהיה המצב שם של הכוח משיכה, של ה... אתם יודעים כל הדברים האלה, והם יצרו את הדבר המצחיק הזה, ש... אבל עובדה, זה לא התפוצץ. זאת אומרת, הם הצליחו להגיע, הם הצליחו לנחות, הצליחו להמריא בחזרה, הצליחו לעשות את כל התהליך בלי ש... ולחזור לפה, בלי שזה יתפוצץ להם בדרך. זה נקרא עולם. עולם זה אומר שפה ובירח זה בעצם אותו עיקרון. זה מקום שונה לגמרי. אבל אם אני אבין את העקרונות של איך כוח המשיכה עובד ואיך החמצה, אם אני אבין את כל העקרונות, אני אראה שפה ושם אני יכול לחשבן את ההבדלים. זה נקרא עולם. בעצם פה ובירח זה אותו מקום, עם תנאים טיפה שונים. תנאים טיפה שונים, אבל זה בעצם אותו מקום, כי אותם כללים חלים, עוד פעם, בתנאים שונים. היכולת לראות, היכולת להצליח להתרחב מעבר לאהבה הלאומית, ליצור שלום בעולם, שבין מדינות לא יהיו מלחמות, זה לא על ידי זה שנרסק את העולם לחתיכות ונבטל את כל המושג האהבה בעולם. לא רק שזה לא יצליח, זה גם, אפילו אם זה יצליח, זה לא יישאר עולם אחר כך. אלא הדרך היא, להפוך בדיוק, להגדיל את האהבה בצורה כזאת, שהאהבה תגיע כמו שהיא התרחבה מהמשפחה אל הלאום, היא תתרחב מהלאום אל המדינות. כל המושג היום שנקרא מצעד הגאווה, או להט"בים, או הפמיניזם במובן הלוחמני שרוצה לבטל את המושג משפחה, כל המושג הזה הוא נובע מתוך אותו פחד ממלחמות. אותו פחד מהנוראות של המלחמה, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, בסדר? הנאציזם. כאילו בעצם, לכן גם, למה אומרים שהמתנחלים הם נאצים? מה זה סתם זה? קוראים בשמות כמו בגן? מה הקשר מתנחלים לנאצים? מה זה קשור? מה? אנחנו לא רוצים לרצוח אף אחד. לא הולכים עם מדים כאלה ולא, מה הכוונה? אנחנו רוצים לרצוח את הערבים? בכלל לא רוצים לרצוח ערבים. זה לא סתם שאומרים שהמתנחלים הם נאצים. כי העיקרון הוא כזה, ברגע שאתה מאוד מאוד נאמן, יש לך מסירות נפש על המדינה שלך, אתה בעצם מוכן להרוג. נכון? בצבא, אתה הולך לצבא, אתה יודע שיש מלחמה, אתה תהרוג את האויבים של המדינה. מרב מיכאל היא לא רואה פתרון אחר, היא במצוקה, היא לא אדם, זאת אומרת, היא לא רוצה רע לך תחילה, היא במצוקה, היא רואה את הבעיות שיש בעולם והיא במצוקה, היא לא יודעת מה לעשות, היא חושבת שהיא יודעת מה לעשות, זאת אומרת, עדיף לחבות את העולם. תראה לכם דוגמה לזה בתחום אחר לגמרי, רק כדי לתפוס את העיקרון. אתם יודעים מה השיטה החרדית להילחם בתאוות? לא לחיות, לא לחיות. ככל שאדם חי פחות, יש לו פחות תאוות, נכון? זה אותה שיטה כמו שמרב מיכאלי. ככל שאנחנו נחיה פחות, יהיה לנו פחות להט, פחות מסירות על העם שלנו, בסדר, פחות מלחמות. אותו עיקרון, אותו עיקרון טיפשי. אותו עיקרון שאומר שכשיש לי בעיה, אני הורג אותה. ואנחנו צריכים להבין שהמושג אמון שיש לאדם כלפי המשפחה שלו, כלפי העם שלו, הוא מגיע מהמציאות האלוקית. רק תראו את הביטוי כאילו שהוא אומר, זה ביטוי חלק מאוד. אני קורא בשורה החמישית, אצלי. האותיות המבטאות את שם השם אלוקי ישראל, הכוללות בקרבן אותם אותיות את כל חיי העולמים, כולם, עם הכוללותם, שורשם העליון, עם סדרם והאמונותם, כוללות בקרבן את כל האמון היסודי, שהתוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם שוכלה נובע ממנו. כלומר, מאיפה מגיעה התרבות האנושית? מה המקור שלה? הנה, כתוב פה, תראו. התוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם, נכון? המשפט הזה, התוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם, זה התרבות האנושית, נכון? מה זה התוכן התיאורי? מדע ואומנות, נכון? תוכן תיאורטי, כאילו, תיאורי. והתוכן המעשי זה כלכלה וביטחון. זה התוכן של משפחת האדם, נכון? התיאורי והמעשי. מאיפה הוא נובע? מהאותיות שמבטאות את שם השם אלוקי ישראל. שם הוויה, שם השם, הוא המקור לכל התרבות האנושית. אז דבר חריף להגיד. אז למה יש בתרבות האנושית כזה רשע? כמו הילדים בגן, למה הם רבים? הכוחות שלהם גדלים. הם צריכים לדעת לסדר את הכוחות נפש שלהם, לכן הם רבים. מה יביא את ההפסקה של המלחמה? מה יביא את השלום? הגדילה של האהבה. שהאהבה תגדל ותצא מחוץ למסגרת הלאומית אל האנושות. בסדר? עוד פעם, למה המדינות נלחמות אחת לשנייה? כמו שאנשים פרטיים נלחמים אחד לשנייה. למה אדם נלחם עם אנשים במקום לאהוב אותם? אומר רב מיכאל, הוא פוחד שהאהבה היא תוביל לדברים רעים. כי אם אתה מסור על משהו, כמו החרדים, אם אתה מלא בכוחות נפש, אתה תעשה חטאים. אז עדיף שתהיה בלי כוחות נפש. בסדר? בלי יופי, בלי שמחה, בלי... כי אתה תתחיל להיות פה... לא צריך לאזן, אנחנו אומרים שלא צריך לאזן, אנחנו אומרים בדיוק להפך, ככל שיותר שמחה ויותר כוחות חיים, אז גם יחיה מצוא יותר נכונה. בדיוק אופן, אנחנו אומרים. לא צריך לאזן.
לא,
אני
כאילו
נתנדל כשיש
הרבה כוחות חיים,
אז
באמת, אני מוכרח את זה.
לא, אנחנו אומרים בדיוק הפוך. המורכבות נובעת מחוסר כוחות חיים. אני אגיד את האפשרויות, בסדר? אם אני מבין אותך. יש לי בעצם שלוש אפשרות. אני עומד מול זה שיש כוחות חיים עוצמתיים לאדם פרטי או למדינות, כמו שהסברנו, משנה את אותו עיקרון. אני יכול, יש לי שלוש אפשרות. שיטה אחת אומרת, לדכא את כוחות החיים. בסדר? זה מרב מיכאלי, או הפמיניזם, או הלהט"ביות, או השיטה המוסרית החרדית. לדכא את הכוחות חיים, ואז האדם לא יעשה חטאים. בסדר? אבל בקיצור, אם האדם לא יחיה, הוא לא יעשה חטאים. זה העיקרון. שיטה שנייה אומרת, קצת יותר טוב, אי אפשר לדכא. זה לא עובד, בוא נאזן. ניתן לכל כוח את המקום שלו. נכון? ואז יהיה איזון כלשהו שהוא יהיה בסדר. זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא מספיק טוב. אנחנו אומרים דבר שלישי, מה צריך לעשות כדי שאדם לא יחטא, שהתאוות שלו לא יביאו אותו לחטא? צריך להגביר את הכוחות חיים. צריך להוציא לפועל את כוחות החיים של האדם.
אבל אם
במסגרת,
כאילו,
ההלכה
הזאת זה המסגרת שמגבילה לנו את הכוחות חיים, אם לא יהיה לנו...
אני לא חושב ככה. אני חושב שההלכה מה שהיא עושה היא מוציאה לפועל את הכוחות חיים. היא מתסיסה את האדם. נכון, נכון. אבל בוא נשאל את זה כשאלה, בוא נגיד מה השאלה, אני חושב. ככה. במוזיקה יש שתי רבדים של מערכות. יש את שלושה רבדים, יש את המעשה עצמו של אם זה גיטרה אז אני פורט על המיתרים, בסדר? יש את הדבר שנוצר מזה שזה הצלילים, נכון? והמנגינה, אבל המנגינה זה משהו אחר לגמרי, זה לא הצלילים, נכון? כמעט כל בן אדם יכול להוציא צלילים גיטרה, נכון? זה לא מורכב מדי, להוציא את הצלילים. לעשות את המנגינה זה משהו אחר לגמרי, מאשר לעשות את הצלילים, נכון? אני צריך לתפוס איזשהו משהו שהוא מעבר לצלילים, לתפוס אותו ולהצליח להוציא אותו לפועל ב... מכירים, לא יודע מי שמנגן מכיר את זה, שיש שירים שעד שלא שמעת אותם, גם אם ראית אותם הם כתובים במתווים, אם לא שמעת אותם קשה לך לנגן אותם נכון. כאילו לא התכוון? כאילו זה... כי אתה צריך לדעת איך זה נשמע, לדעת מה הכוונה של זה. פעם אחת לשמוע את זה, אתה יודע לנגן את זה, אבל אם אתה לא יודע, אם לא שמעת את זה אף פעם, אתה צריך לנגן את זה מהתווים, אז אתה יכול לא לדעת איך לנגן את זה בצורה, גם אם אתה יודע לקרוא תווים. יש משהו בסגנון של ה... אז... יש סוג כזה של ההלכה, אז נשאל את השאלה ככה, ההלכה זה הצלילים או המנגינה? בגלל שאתם דוסיות, אתם רוצות להגיד המנגינה, אבל זה לא נכון. ההלכה זה הצלילים, זה לא המנגינה. זה לא המנגינה. ההלכה היא כמו הצלילים, היא חותכת פה, היא חותכת שם, היא אומרת לך מה לעשות, מה לא לעשות, זה הרבה מגבלות, הצלילים, זה הצלילים. הצליל הוא משהו מאוד מדויק. אבל ההלכה היא לא המנגינה. איפה המנגינה מופיעה? איפה המנגינה מופיעה? מה אתם אומרות? בחיים שלנו. באהבה המשפחתית, באהבה הלאומית. זה המנגינה. זה המנגינה. מרב מיכאלי אומרת, המנגינה הזאת היא מלהיבת האנשים, זה יוביל לרצח. אנשים מולהבים, זה מוביל לרצח. עדיף שיהיו רגועים, שלא יהיו כאלה מולהבים, לא כאלה התלהבו. יותר מדי, יש להם יותר מדי אנרגיות, זה יוביל לדברים לא טובים. אנחנו בדיוק הפוך. אתה יודע למה אנשים רוצחים? כי לא שומעים את המנגינה. לא שומעים את המנגינה. הם לא, אדם שחווה מה זה אהבה לאומית אמיתית, הוא לא יבוא לרצוח. אדם שחווה מה זה אהבה משפחתית אמיתית, הוא לא יבוא לרצוח. יש מושג מגעיל בתרבות של הערבים, זה היום גם בתקשורת ככה, אתם מכירים מה זה רצח על כבוד המשפחה, אתם מכירים את המושג הזה? או רצח מתוך אהבה, אתם מכירים את ה... זה רצח מתוך אהבה, באמת, אני אומר, צריך להיות אדם באמת רשע בשביל לכתוב את המשפט הזה ולא להבין כמה הוא מעוות. לא יודע, צריך להיות אדם רשע בשביל זה. מה זה רצח מתוך אהבה? אפשר לכתוב משפט כזה. זה רצח מתוך אהבה. רצח על, איך זה נקרא, על בסיס רומנטי? אתם יודעים מה אני מתכוון, כאילו רצח. זה עיוות נוראי. זה עיוות נוראי. כמו שהמושג רצח, מה כבוד המשפחה בירצוח את הבת שלך? נגיד שעשתה דברים הטובים, מה כבוד המשפחה בזה? איזה כבוד משפחה? המותאים לי כמה מושג משפחה צריך להיות מעוות בשביל שזה יהיה כבוד למשפחה לרצוח את הילדה שלך? לא משנה כמה עשתה דברים רעים. כאילו המושג משפחה צריך להיות משפחה בלי אהבה. משפחה בלי אהבה, זה משפחה, זה אהבה עולמות קטנה, אבל בלי אהבה.
אז איך אבל...
בגלל שאנחנו כאילו נלחמות ואומרים עליו. מצוין. בואי נשאל את השאלה. איך אנחנו עושים את זה? אין לנו כבר זמן לענות כל כך, אבל איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מוציאים את האהבה מהמסגרת הלאומית למסגרת הבינלאומית? אתה צריך לעצור. אחרי זה. אחרי זה. בואי נעשה. איך אנחנו מוציאים את האהבה מהמסגרת הלאומית, קודם כל באופן פשוט, מה שהסברנו עכשיו, מה עושים? מגבירים אהבה. ככל שיש יותר אהבה, אז זה יצא מהמשפחה ללאום, מהלאום זה יצא הלאום. בסדר? זה עיקרון. זה עיקרון נכון, זה לא שזה לא נכון. אבל בואו נשאר, בואו נעשה יותר להבין לעומק. או יותר להבין באופן פרקטי. איך אני מוציא את האהבה מהתחום הלאומי, איך אני מוציא אותה הלאה? איך אני מגביר את האהבה? מה צריך לעשות בעצם? למה האהבה לא יוצאת החוצה? למה אהבה נשארת בתוך המסגרת הלאומית? לפי העיקרון שהסברנו למה. זאת אומרת, כשיש חטא או כשיש בעיה, התגובה, את מוטעת היא לצמצם את החיים. מה אנחנו צריך לעשות? צריך להרחיב את החיים. אז למה האהבה לא יוצאת מהמסגרת הלאומית החוצה? מה הכוונה מכירים? מה ההיכרות תעשה? היכרות אישית לא יוצרת את אותה עוצמה של אהבה. אני אלכם משהו, אני לא סבלתי את החודק של זה, ואני באמת בצדק. אני מאוד אוהב אותה היום, אני בן אדם טוב, אני שכנה של היום, הכל בסדר, לא סבלתי אותה כשהייתי את זה. ודאגתי שהיא תדע את זה. עכשיו, גם במצב הבלתי נסבל שהייתה בו, בלתי נסבל מבחינתי איך שמתנהגת, ברור שהייתה לי אהבה עמוקה אליה יותר מאשר לחברים שלי מהשבט. למרות שאם הייתי יכול לבחור, הייתי הולך לגור איתם בפנימיה, כמו שבחרתי ולא איתה בבית. ברור שגם במצב הזה, שלא סבלתי את ההתנהגות שלה, הייתה לי אהבה אמיתית, לא משהו נסתר, אהבה אמיתית, לאחותי, בתור אחותי, הרבה יותר מאשר הייתה לי לחברים שלי. בסדר? וגם הלך החיים, גם... שאל אותי מישהו, שאלה מישהי. כמו שהייתי בזהות פנה, דיברתי על כיבוד הורים. במזל אני ידעתי את הסיפור, אחרת הייתי לא ידעתי, ידעתי את הסיפור לפני שהיא שאלה, אבל היא שאלה אותי מה עושה אדם שאבא שלו מנובל. עכשיו, אבא שלה באמת מנובל, באמת מסרטים כאילו. מהסוג כמעט הכי גרוע שאתה יכולת לתאר לעצמך. מה עושה אדם? איך אדם מכבד את ההורים שלו כשאבא שלו מנובל? ואני חושב שבסופו של דבר, רציתי להראות לה את זה, אבל בסופו של דבר, יש לאדם קשר נפשי לאבא שלו, גם אם אבא שלו באמת מנובל, ואבא שלו צריך לתלות אותו, יש לו קשר נפשי לאבא שלו שהוא חלק מהקשר שלו לעם ישראל ולכל הדורות. ויש בו אהבה מאוד עמוקה. למרות שאיפה אם צריך לסנות את המעשים של האבא, אבא עושה מעשים זעזעים ביותר, צריך לסנות אותו. את המעשים שלו, אבל את האבא כדמות אבא, ההיכרות האישית בין אנשים יוצרת חברות, נראה לכם משהו לא יפה, בסדר? בעוד 10 שנים אתם לא תכירו אף אחת מהבנות שיושבות עכשיו לידכם, אלא כי אם אתם תגורו באותו רחוב או באותו יישוב. בסדר? זה לא נעים, אבל זה המצב. למה? כי אדם חי בסביבה, בסופו של דבר משפחתית. הקשר העמוק שלו לאנשים, יש לו את הקשר לשכנים שלו, זה בסדר, זה טוב, אבל זה קשר מקרי, אתם שכנות פה, אחרי זה תהיו שכנות של אנשים אחרים במקומות אחרים, לא יודע איך שתגורו, ושתקימו כולכם ביחד אישוב, זה יכול להיות הפתרון, אבל אם לא תעשו משהו כזה, זה קשר נחמד, אבל הוא... תסתכלו על ההורים שלכם, כמה חברות יש לאמא שלכם מאוד פנים. לא יודע מה המדרשה כשהאימא שלכם, נראה לי שלא המדרשה כשהאימא שלכם, כמה יש להם חברות מהמדרשה? 2, נגיד 3, בסדר? במצב שזה הרבה זה 3 חברות. כי אדם חי בסוף במסגרת האהבה העמוקה, הקשרים הנפשיים העמוקים שיש לאדם זה במסגרת המשפחתית שלו. ואנחנו רוצים ליצור כזאת, אנחנו מדברים על כזאת אהבה, אהבה של מסירות נפש. אהבה כזאת היא לא נוצרת מתוך הכירות. הכירות יכולה ל... אם אדם יש לו תיאור, לא דיברנו על זה, אבל יש שנאה מטופשת, שנאה עלובה, שאדם שונא ערבים כי הם מסריחים, משהו כזה, בסדר? שנאה של ילדים. זה באמת, אתם תראו גם על עצמכם, לא נעים לי להגיד, אבל אנשים ששונאים ערבים, כשהם מכירים ערבים באופן אישי, אני מכיר ערבים מאוד נחמדים. אני עובד עם ערבים, יש ערבים מאוד נחמדים. יש ערבים יותר נחמדים מחלק מהיהודים, ברור. בסדר? גם היהודי הכי בלתי נסבל, כשאני הולך לצבא, אני אקפוץ על רימון בשביל להציל אותו. וגם הערבי הכי נחמד, אני רע בו אם הוא יהיה בצד השני של המלחמה. כי הקשר, האהבה, המסירות, האהבה, הנאמנות, הנאמנות המשפחתית והנאמנות הלאומית, העמוקה הזאת היא זאת שתמנע מלחמות. היכרות, היכרות היא, כמו שההיכרות שלך עם חברות שלך היא לא תחזיק אהבה של 10 שנים בחיים, אז ההיכרות, ודאי שההיכרות עם הערבים, או לא משנה עם כל עם אחר, בסדר, עם סתם, השכנים שלנו כרגע, היא לא תיצור את האהבה שתביא שלום לעולם. אנחנו צריכים ליצור אהבה מאוד עמוקה של, של התמסרות בשביל שייווצר שלום, בשביל שלא יהיו מלחמות.
שבן אדם יבלי מוכן
להתמסר
על
משהו
שלו
במשותף לנו. על מה?
לא.
שהוא יתמסר על מה?
לבן אדם
מהמחיר,
שזה בעצם
אהבה יותר טובה. רק אם תתפסי את האנושות כמסגרת עוד יותר רחבה מהלאום שלך, שכולנו אדם. ברור שאנחנו לא תופסים ככה היום. אנחנו לא תופסים ככה. זה לא ככה, אנחנו נאמנים לעם שלנו היום.
זה הדרישה מאיתנו? זה הדרישה מאיתנו?
זה לא דרישה מאיתנו כאנשים פרטיים. אבל זה כן שאיפה שלנו כעם. האם יש לנו שאיפה כעם שלא יהיו מלחמות? אולי שכן. נכון, נביאים מלאים מזה, נכון? שלא יהיו מלחמות. אנחנו צריכים, אני אגיד לכם את התשובה, אין לנו הרבה זמן לברר את זה, אני אגיד לכם את התשובה, את העיקרון שלנו, אני אתכן לי קצת יותר מוקדם, אנחנו נסיים קצת יותר מוקדם. העיקרון הוא כזה. אנחנו צריכים להעמיד דגל, או נשאלת קודם את השאלה באופן המשפחתי, בסדר? איך במובן המשפחתי אנחנו, מה הדרך באמת העיקרית והכי פשוטה לחזק את המושג משפחה בעם ישראל? להקים משפחה, נכון? מה? להרבות אהבה, איך עושים את זה? ברור, איך עושים את זה? כשאני מקים משפחה, אני מוציא לפועל אהבה בצורה משמעותית שלה, מתחתן ילד ילדים. אותו דבר ברמה הבינלאומית. איך אנחנו משדרים אהבה ברמה הבינלאומית? מחזקים את העם שלנו, מחזקים את האהבה הלאומית. מחזקים את האהבה הלאומית. ככל שאנחנו נהיה עם ישראל, מדינת ישראל, דגם לאהבה לאומית ולמסירות על העם, זה יופיע, המושג הזה, אהבה לאומית, הוא יופיע באופן רחב, שבסופו של דבר יביא למצב שאין יותר מלחמות. כי האנושות כולה היא גוף אחד שאוהב את עצמו, כמו שאין מלחמות בתוך משפחה. כמו שאני הכי אוהב את אשתי, ובגלל שאני הכי אוהב את אשתי ואת הילדים שלי, אז אני הולך להילחם במלחמה, על העם שלי. כי המשפחה שלי היא הקשר שלי אל העם. זה הקשר שלי אל העם, זה שיש לי משפחה, זה שאני צאצא של עם ישראל ואני מוליד את עם ישראל מתוכי. זה הקשר שלי אל העם, ולכן כשהעם צריך אותי, אז אני אלך ללחם במלחמה. וכמו המעבר ממשפחה ללאומיות, צריך לעשות את המעבר מלאומיות לאדם. לא אנחנו, זה לא שאנחנו עכשיו נעשה את זה פה בחדר, אלא אנחנו עושים את זה כעם, זה נקרא הקמת מדינת ישראל. הקמת מדינת ישראל היא יצירה של מסגרת, עצומה של אהבה. עצומה של אהבה. כל מי שנלחם, כל המושג פוסט-ציונות, כל מי שנלחם נגד החיזוק של מדינת ישראל, לא במקרה בכלל, זה גם אנשים שהם ירוקים, אקולוגיים, בסדר? וזה גם אנשים שהם נגד המושג משפחה. כי הם לא רואים את מה שהסברנו עכשיו, שהקמת מדינת ישראל היא יוצרת מסגרת עוצמתית מאוד של אהבה. כמו ההבדל בין האהבה של ההיכרות האישית לאהבה המשפחתית, שאהבה משפחתית היא עובדה מוחלטת וחזקה מאוד, אפילו במצבים נוראים, וההיכרות האישית היא מתפוררת, ככה האהבה הלאומית היא יוצרת קשר עוצמתי מאוד. עכשיו, מי שתדבר עם ההורים שלכם, היה איזה רגע אחד אחרי הקמת מדינת ישראל שכל העולם הרגיש את זה. שעם ישראל, זה שהוא אוהב את עצמו, זה מפיח רוח בכל העולם. אתם יודעים מתי זה היה? מתי הביטוי עצום? מתי הביטוי עצום ועוצמתי של האהבה, שמדינת ישראל היא אהבה לכל יהודי באשר הוא? מה? מבצע אנטבה. נמצא נתן. רוב החטופים שם לא ישראלים, אתם יודעים את זה? זה היהודים צרפתים. המטוס חטף, הערבים באינטואיציה הם תפסו את זה. באינטואיציה הם תפסו את זה שהיהודים הצרפתים, שהם לא ישראלים בכלל, הם יהודים צרפתים, מדינת ישראל תהיה מוכנה כאילו לשחרר באדם מחמים, כי בסוף לא שחררנו מחמים, בסוף הלכנו והצלנו את היהודים, אבל הם תפסו שכל יהודי הוא חלק ממדינת ישראל. והתחושה שזה יצר בעולם זה לא תחושה של שנאה, אלא תחושה של אהבה. למי שהיה, אני זוכר את זה. אתם יודעים למה? כי הגילוי של הקשר בין מדינת ישראל כמדינה, כגוף, לכל יהודי, ברור שהוא לא שנאה, זה לא מתוך שנאה של עמים אחרים, אלא זה מתוך, זה ביטוי של אהבה. והביטוי הזה של אהבה, ככל שהוא יתחזק, ככל שהוא יותר עוצמתי, אז הוא גם יצא החוצה, וזה המושג שהמשיח, אחרי המשיח נגמור את המלחמות. אחרי הקמת מדינת ישראל נגמור את המלחמות בעולם. באמת לא מספיק. זה שאלה. צריך לעשות את התיאור יופי.